אנחנו אתמול דיברנו על הטענה של הרמב״ם כנגד אלה שסוברים שזיווג או יתר הממון המסוים בידו של, תודה, בידו של האדם, כל זה לא, אין לנו שליטה על זה, זאת אומרת זה גזרה. הרמב״ם אומר על זה, וזה אינו אמת, כי זאת האישה, אם הייתה לקחתה בכתובה הקידושים, אם מותר נוסע על פירה ורבייה וכו', זאת אומרת, הוא רוצה להוכיח שהתפיסה הזאת היא איננה אמיתית. אז כדי להבין את הדיון ביחס לשני המקרים האלו, בואו ניקח את המקרה הזה של השידוכים. המושג של הממון, אני לא יודע בדיוק למה הוא מתכוון. אתם יודעים שיש שתי ממרות בחזל בתחילת מסכת סוטה. אחת זה 40 יום קודם יצירת הוולד, יוצאת בת כל בת פלוני לפלוני, וגם יש 40 יום קודם יצירת הוולד, יוצאת בת קול ואומרת שדה פלוני לפלוני. זאת אומרת, לא רק הנישואין, אלא גם השאלה איפה יהיה השדה שלך, או בית פלוני לפלוני. עכשיו, אם חושבים על זה, בעצם חז"ל מדברים על שלושת הדברים שהכי משפיעים על החיים. שלושת הדברים המשפיעים ביותר על החיים של האדם זה עם מי הוא התחתן. השדה זה המקצוע. נכון? השדה זה המקצוע. זאת אומרת, זה הרכוש שמנו אתה מתפרנס, מקור הפרנסה שלך בקיצור, במילים אחרות, ובית פלוני פלוני, סביבת המגורים של האדם. זה שלושת דברים הכי משפיעים על החיים. סביבת המגורים שלך, אם אתה מתחתן, סביבת המגורים שלך, ומה המקצוע שאתה עושה. זה בסופו של דבר מה שאדם פועל בעולם. זה המקצוע שלו. רוב שעות היום, רוב שנות החיים. זה בעצם שלוש דברים משמעותיים, וחזל אומרים שם 40 הוא קודם מצירת הוולד וכו. אז יכול להיות שבאמת אלו ש... הוא מביא פה הרי שתי דוגמאות, נכון? הוא מביא פה את הזיווג והממון. יכול להיות שזה בעצם הרעיון לקוח ממה שהבינו הטוענים כך, שזה גם לזה התכוונו חזל. אבל קודם כל בואו ננסה להבין לא מה חז"ל התכוונו, כי כנראה יש על זה ויכוח בין הרמב״ם לבין אלו שהוא מביא פה, אלא מה הם מבינים, מה הגישה הזאת אומרת. עכשיו, ברור שהגישה הזאת היא לא סבורה, בואו ניקח את הנושא של הנישואים, שאדם שלא ירצה להתחתן, בכל אופן הוא יתחתן. זה... מסתבר שלא, זאת אומרת, אם אדם לא ירצה, אז זה לא יהיה. נכון? אם אדם יקבל החלטה. הוא לא יתחתן. זה אינדור נדר, שבוע שבוע. לא משנה, ירצה. אז לצד הזה אין גזרה. אז מה שמתכוונים לומר כנראה שיש גזרה, זה לצד השני, סליחה. שגם אם אתה תרצה, לא בהכרח שאתה להתחתן, אלא אם כן אם גוזר עליך, או גם אם תרצה להתחתן, בוא נניח אפילו אם תמצא לומר שאם אדם ירצה להתחתן, אז הוא יצליח להתחתן, אבל לא בטוח שהוא יצליח להתחתן עם, מי שהוא רוצה, זאת אומרת, יש פה רכיב שכפוי עליה. זאת אומרת, אתה יכול להחליט אם אתה רוצה להתחתן או לא, אבל אם היא תתחתן, זה דבר שהוא לא בשליטה שלך. זאת אומרת, מסתבר שאם מי לא תתחתן, אז אתה יכול להחליט, כי אתה יכול להחליט לא להתחתן. אבל אם מי אדם יתחתן, אז זה כבר לא, זה גזרה. כן, מה שלכן הם מדגישים פה, הזיווג לפלונית. נכון? זאת אומרת, מה שלא עצם הנישואין, אלא לאישה מסוימת. זה גזרה. שואת, אם לא תרצה בכלל להתחתן, לא תתחתן. אבל יכול להיות שאחרי שאתה תרצה להתחתן, אז פה אין לך כבר בחירה. כלומר, אתה רוצה להתחתן, בסדר, זה זכותך גם להחליט שאתה לא רוצה, אבל אחרי שאתה רוצה, אז אם מי תתחתן זה כבר גזר. עכשיו הרמב"ם אומר, וזו אינו אמת. עכשיו, הוא רוצה עכשיו להכריח את שיטתו. זאת אומרת, בעצם הרמב"ם טוען, אדם, בוא ננסה קודם כל להבין איך הרמב"ם תופס את זה. אם קודם הצגנו את התפיסה של ה... הדעה אחרת, אבל איך הרמב״ם תופס את זה? הרמב״ם אומר, זה כמו כל הדברים. כלומר, אתה יכול להחליט אם אתה תתחתן או לא תתחתן. אתה בעיקרון יכול להשפיע גם עם מי להתחתן, אם תעשה את הפעולות הנכונות. כן, בוא ניתן דוגמה לדבר הזה, אבל שוב, בגבלות המציאות, כי בסופו של דבר צריך הסכמה של הצד השני. ואתה צריך גם לראות איך זה יוצא לפועל. בוא ניתן דוגמה. נניח שאדם ירצה להתחתן עם אישה מסוימת. רובן אומר, אני רוצה להתחתן עם לאה. עכשיו, אם הרמב״ם טוען שיש פה בחירה חופשית מלאה, הרמב״ם לא מתכוון להגיד שאתה בטוח תצליח לעשות את זה. ובכל דבר שיכול להיות שיהיו כל מיני דברים שגורמים לו. דבר הכי פשוט, אם לאה לא רוצה אותך. אז כנראה זה לא יקרה. אבל הכוונה היא שהשליטה על התחום הזה, היא כמו השליטה על עניינים דומים לתחום הזה. כמו לדוגמה, האדם שיחליט שהוא רוצה לגור ליד פלוני. בסדר, יכול שפלוני לא ירצה לגור לידך, זה לא יקרה, אבל בעיקרון, זה מהתחומים האלה, זאת אומרת, יש לנו גבולות לבחירה שלנו, אבל יש אפשרות מאוד משמעותית לבחירה שלנו להשקיע לדבר הזה. נכון, על ידי זה שהוא ישדל, על ידי שזה, פה ושם, ועשה את כל ה... יכול בסוף זה לא יצליח, אבל התחום הזה לא שונה מהתחומים האחרים שדומים לתחום הזה. כן, או נניח, אתה רוצה לקנות מכונית מסוימת. של פלוני, אז בהנחה שלא תעבור על לא תחמוד נניח, אז בסדר, יש לך איזה גבולות מסוימים של בחירה פה בדרך הטבע, והם כלולים, התחום הזה שניסויים, אומר הרמב״ם, הוא לא שונה מתחומים אחרים שהם דומים לתחום הזה. עכשיו הוא רוצה להוכיח כשיטתו, כנגד אלו שסוברים שפה אין פה את הבחירה. כלומר, כמו שאמרנו, הם לא טוענים שאדם מתחתן בעל כוחו, מה שהם טוענים... זה שאם אדם ירצה להתחתן, בסופו של דבר, עם מי הוא יתחתן, זה גזרה אלוקית. כלומר, כזה שהוא יגלגל את זה, זאת אומרת, צריך להבין, בעצם זה אומר שאין לך בחירה. כלומר, לחדד את זה, אף על פי שבתחומים דומים, כמו עם מי לעשות עסק, או כל מיני דברים מהסוג הזה, או ליד מי לגור, וכדומה, זה יכול להיות שיש לך בחירה. כמו בדרך העולם בהקשרים האלו, פה אין בחירה. פה יכול להיות שהבחירה שלך זה רק אם נרצות להתחתן או לא. אחרי שאתה רוצה להתחתן, יש פה מסובב סיבות ש... עכשיו, מסתבר שגם פה יש תנאים מסוימים. כן, זאת אומרת, אם אדם מגיד, אני רוצה להתחתן, אבל אני לא עושה שום דבר בשביל זה. פה יצחק אבינו. יש לאבא שלי איזה עבד שילך לחפש לי את האישה. אם לאבא שלך אין עבד שיחפש את האישה, אז זה לא יקרה, נכון? זאת אומרת, ברור שגם הם אומרים שאדם צריך לעשות... אבל הם טוענים שיש כנראה איזשהו תחום מסוים פה שהוא בלתי נשלט, מעבר לחוסר השליטה הטבעי שקיים, שגם הרמב"ם מודה בו. המחלוקת פה היא לא... צריך להכניס את זה לתוך הגבולות של המציאות בסופו של דבר. נכון? זה הנקודה של המחלוקת. עכשיו הרמב"ם רוצה להוכיח את שיטתו. הרמב"ם אומר ככה, וזה לא אמת, כי זאת האישה, האישה המסוימת הזאת. אם הייתה לקחתה בכתובה וקידושין, והיא מותרת, הוא נסע לפירה ורבייה, הרי זו מצווה. כן, זאת אומרת, אם האישה הזאת היא אישה שרויה לנישואים על פי התורה, והשם לא יגזור בעשיית מצווה. פה זה הוכחה למה? לזה שאם אתה לא רוצה, הקדוש ברוך הוא לא יגזור עליך להתחתן. כי להתחתן זו מצווה, והקדוש ברוך הוא לא גוזר בעשיית מצוות. אז הקדוש ברוך הוא לא יגזור עליך להתחתן עם האישה הזאת, כי אז יוצא שהוא גוזר עליך לקיים מצווה. ואמרנו שזה מוסכם שבמצוות לכולי אלמה, לא משנה איך תסביר, חוץ מיראת שמיים, גם אומר הרמב"ם, גם לא תסביר כמוני, ותגיד שיש עוד תחומים, אבל, ואתה מתכוון למצוות, ורק מצוות הן בבחירה חופשית, אז... בסדר, זה אמרנו שכנראה השיטה הזאת היא מסכימה, שלא יגזרו עליך להתחתן, אם אתה לא תרצה. ואם היה בניסוי הפגם, הרי העבירה, והשם לא יגזור בעבירה. רואים גם פה, זאת אומרת, הכוונה היא, אם האדם הולך להתחתן עם אישה שהיא אסורה, כן? ואתם טוענים שכל עניין הניסויים זה מגזרת שמיים, אז יוצא שפה השם גזר עליו לעשות את העבירה. עכשיו, מה שנראה לי לכאורה, לפי מה שאנחנו אומרים, זה לא בדיוק משיב על הטיעון שלהם. מה שנראה שהוא התכוון לומר ככה, בשתי הטענות שלו, גם בדוגמה של המצווה, גם של העברה. הרי מה אמרנו? הם טוענים שבסופו של דבר, יש פה רכיב לא בחירי, בתוצאה הסופית הזאת. כלומר, התוצאה הסופית הזאת שאדם נשוי, לעומת הרמב״ם, שהרמב״ם אומר, כל השלבים שביאים לתוצאה הזאת הם בחיריים, כמו כל הדברים הדומים להם, שהם לא בענייני הנישואין, הם טוענים שכנראה לא כל השלבים פה הם בחיריים. בסופו של דבר יש פה משהו שהוא לא בחירי. בשאלת הנישואין יש משהו לא בחירי. ואז מובן מה הטענה של הרמב״ם. הוא בעצם אומר, אם אתה אומר שיש פה משהו לא בחירי, זאת אומרת, ההתרחשות הזאת של נישואין, כשקורה נישואין בעולם, יש פה בתהליך הזה דברים לא בחירים. לא יודע באיזה שלב, אבל יש פה משהו לא בחירי. אז אומר הרמב״ם, אז איך אנחנו, איך הקדוש ברוך הוא כתב בתורה שהוא נותן שכר למי שקידש אישה, כי הוא קיים מצוות קידושין, ואיך הוא מעניש מי שעשה ורק הוא קידש אישה שאסור היה לקדש אותה? הרי אתה אומר שבענייני יצירת התוצאה הזאת בעולם, יש התערבות ששוללת את הבחירה של האדם. אז איך מענישים? כאילו, התוצאה הסופית לא הייתה נוצרת לולי ההתערבות הזאת. כן? זה מחדד מאוד איך הוא הבין את התפיסה הזאת שבעצם אין בחירה. אין בחירה זה בעצם אומר, זה כפוי עליך. כן? זאת אומרת, נחדד את זה, כשרואים נישואין, הוא הבין את אלו שחולקים עליו, הוא אומר, כשאתה רואה נישואין, תדע לך, שהתוצאה הסופית הזאת, רובן ולאה ושימון ורחל, בתוצאה הסופית הזאת, היה שלבים לא בחירים. לא כמו דברים אחרים דומים שהכל זה בחירי. שוב, בגבולות הבחירה וכו'. פה יש שלבים שבהגדרה הם לא בחירים. אז הטיעון של הרמב״ם הוא, אז איך נותנים שכר על זה? ואיך מענישים על זה? עכשיו, התשובה שאני הייתי אומר, הרי גם האנשים האלו, גם החולקים, לא סוברים שהכל לא בחירי. זאת אומרת, גם אם הם טוענים שיש פה רכיבים או שלבים מסוימים, או שהם לא בחירים, אבל בסופו של דבר גם דברים בחירים. אלא אם כן, הרמב״ם מבין שכל התהליך הזה הוא לא בחירים. לא כמו שהצגנו את השיטה הזאת מקודם. ואז אני מבין את הקושיה שלו. זאת אומרת, אם במה שנוגע לנישואין, מהתחלת ההתהוות של העניין, עד לסופו, אין פה בחירה, כלומר גם עצם הרצון להתחתן, וגם זה שהנה, אבל אתה אומר, אבל אני הולך לפגישות, אז מה זאת אומרת, אני יכול להחליט לא ללכת. אז יגידו לך, ככה הרמב"ם מבין, שהם יגידו, לא, מה פתאום, אין לך החלטה, אני מרגיש אבל, זה הרגשה. גם פרעה הרגיש שהוא בוחר, כתוב בפרשת השבוע שקדוש ברוך הוא קשה את ליבו. הוא הרגיש שהוא בוחר, נכון? שואל פרעה, מי שולט? אז מה יגיד, אלוקים שולט עליי? מה פרעה היה אומר? מה פתאום, אני הבוס של מצרים. הייתה לו הרגשת בחירה, אבל הנה בדמת, לא הייתה לו בחירה, גם פה. עכשיו, אם הרמב"ם הבין את השיטה הזאת בצורה כזאת, אז זה מאוד מובן מה שהוא אומר. אז בכל התהליך. זה רק, אבל נבין את המשמעות של השיטה הזאת. לא שמי קצת מהתהליך הוא לא בחירי. מי קצת מהתהליך הוא לא בחירי. אלא כל התהליך הוא לא בחירי. ואז הרמב"ם שואל שאלה מצוינת. אז איך מקבלים שכר על קיום המצווה הזאת? ואיך נענשים על עבירה של נישואי עבירה? זה מוסכם שאין עונש ואין שכר על דברים שהם לא בחירים. בסדר? עכשיו, הלאה. וכן, זה אשר גזל ממון פלוני או גנבו, או מעל וחש משבב לאומנו. אם נאמר שהשם גזר על זה שיגיע לידו זה המון שיצא מיד זה אחר, אלי כבר גזר בעבירה. ואין הדבר כן. וכולו. זאת אומרת, בוא נציג את התפיסה שהוא מתמודד איתה, ועכשיו אנחנו מבינים יותר טוב מה הם טענו. כן, זה כמו כאלו ש... גם היום יש אנשים שדורים בצורה כזאת. נניח שיש מישהו שגנבו לו את הכסף, אז מה הוא אומר? ישמיים. עכשיו הוא תגיד, הוא פרט, מה אתה מתכוון? מה זה משמיים? יש פה גנב, שהוא החליט לגנוב לך את הכסף. כן, אבל אלוקים אמר לו יגנוב לי את הכסף. זאת אומרת, אתה אומר שאין לו בחירה. זאת אומרת, יש פה, כופים אותו על עבירה. זאת אומרת, אלוקים לא מעניש על עבירות גזל, אבל כתוב בתורה שמענישים על עבירות כאלה. זה מה שהרמב״ם טוען כנגדם. עכשיו, אנחנו פה מבינים, מהדוגמה הזאת ששווינו ממערכת לגזל, רואים שכנראה השיטה הזאת סבורה, שבכל ענייני הנישואין זה גזרת שמיים. זאת אומרת, גם כשהם ראו מישהו שלא מתחתן, נגיד מישהו רווק שעד 120 הוא לא התחתן, אז הם אמרו, כן, זה גזרה. אלוקים גזר עליו לא התחתן. ועל פלוני שכן התחתן, אז גם זה גזרה. עכשיו, סתם רק זה מעניין שבתחומים האלה, אנשים כן רואים בזה, הרי לא בכל דבר אנשים אומרים שזה גזרת הגורל. כן, עכשיו, כנראה, ביחס הנישואין, זה בגלל ש... אם אני עכשיו מדבר ברמת הפסיכולוגיה, לא ברמת הפילוסופיה. כן, פילוסופית אומר רמב״ם זה טעות, אבל מה גורם לאנשים בתחומים האלו להגיד שזה גזרת שמיים? אז לדעתי, כי בשני התחומים האלה רואים שלא תמיד ההשתדלות עוזרת. ולפעמים גם כמעט בלי השתדלות, אתה מקבל משהו שהוא הרבה יותר מאשר מה שהשתדלת. כלומר, אין פרופורציה תמיד בין ההשתדלות לבין התוצאה. בשני התחומים האלו, אם תשימו לב. בתחום של ניסויים, יכול להיות שיש אחד שמאוד מאוד רוצה, ומאוד מאוד זה וזה, ולא מצליח. ויש אחד, אני יודע מה, שב למד, בא במציע, בעיון, והקדוש ברוך הוא, זימן לו את אשתו. טוב, זה יש תשובה, כי הוא קיבל על עצמו עול. אבל אני יודע, זה אחד שאתה אומר, יאללה, נו, מה מצא בו זאת טיפלונית? אבל אף פי כן, מתחתן. והשני, אתה אומר, וואו, זה מושלם כמו הוא, איך הוא לא מתחתן? זאת אומרת, בתחום הזה שניסויים הרבה פעמים כמו עובדי, אין לנו הסברים על היחס בין ההשתדלות לבין התוצאה. וזה תמיד נכון, דרך אגב. אתם תסתכלו על הסביבה שלכם, אתם תראו. שאם אתה אומר, זה הבן אדם שחשבתי שהוא התחתן אחרון בכיתה, אבל הוא התחתן ראשון. והפלוני שחשבתי שהוא התחתן ראשון, הוא התחתן אחרון. אתה לא יודע, אבל יש לך איזה שכל ותפיסת המציאות וקומון סנס להגיד מה סביר להניח שיקרה. מה זה?
יש לנו אופציה להתערב וכאילו לעשות להבין
את זה. ברור, כמו כל תחום. כמו שאני שאל אותך, תגיד, קח את הכיתה שלך וכיתה א'. אתה מסתכל על הילדים, אתה אומר, מה הסבירות שפלוני יעשה דברים משמעותיים בחיים? זאת אומרת, אם אני מנתח את האופי שלו ואני מנתח את היכולות שלו, ומתח את הסביבה שלו, את הבית שהוא גדל בו, ואת החברה שהוא נמצא בה, אז הסבירות שהוא יעשה דבר משמעותי היא גדולה מאוד. ואתה יכול להגיד לחילופין הפוך, היא קטנה מאוד. אז גם בדברים מורכבים יחסית, שהם קשורים להרבה, אנחנו כן יכולים לנחש, ובדרך כלל, זה לא לנחש, זה כאילו להפעיל שיקול דעת ולהגיע לאיזו תוצאה.
אבל כמה הוא משתדל,
עם הערכה, אתה עושה הערכה גם כן. כן, ואתה אומר, אני מכיר את כוחות הנפש שלו, ואת הסביבה שלו כמה היא מעודדת אותו, פחות או יותר, פחות או יותר, כן? הרי בסופו של דבר, לדוגמה, אם היית צריך עכשיו להקים עסק, והיית שואל, מהילדים שהייתי איתם בכיתה, מי אני הולך להקים את העסק? אז היית בוחר מישהו, נכון? שאת רמה בוחר אותו, מי אמר לך? אני אומר, תקח את פלוני. לא, פלוני הוא עצלן, מה, מי אמר לך? יכול להיות שהוא בוחר, והוא יכול לבחור. נכון, הוא יכול להיות, אבל אני יודע איך הוא מתנהג. נכון? אז בתחום הזה של הנישואין, יש לנו הרבה פעמים תוצאות מפתיעות, ואנחנו גם רואים שאנחנו לא שולטים בדיוק על הסיפור הזה. זה גרם, אני אומר, זה גרם להגיד, טוב, זה כנראה בידי שמיים. אותו דבר גם בעניינים של הכסף. לא דווקא בענייני הגניבה. בעניינים של הכסף גם כן זה אותו סיפור. אתה יכול להגיד, הנה, הוא עשה זה שתי עסקאות נדלן, סידר לעצמו ולבניו ובניו את החיים. והשני, היה לו כסף ראשוני הרבה יותר מאשר לראשון, ובסוף הכסף הזה נעלם לו בכל מיני דרכים. משמיים, הכל כתוב. זה מה שקורה לאנשים, נגיד. ואז מתוך זה, גם כשבא גנב, אז במקום לרדוף אחרי הגנב, אז אומרים כפרת עוונות. זה נכון שיש פה כפרת עוונות, אבל צריך לרדוף אחרי הגנב. לא, אבל זה גזירה. טוב, בקיצור, זה מה שגורם להם כנראה, והרמב״ם יוצא בתוקף נגד התפיסות האלה. עכשיו, לא שהרמב״ם טוען שיש לנו שליטה 100%, אבל התחומים האלה לא שונים מתחומים אחרים שהם דומים. אנחנו לא שולטים על כל העולם. אבל כל מה שכלול ביכולת האנושית לפעול, נכון גם ביחס לתחומים האלה. זאת אומרת, נשאל את הרמב״ם, אני רוצה להתחתן עם פלונית, האם יש לי מה לעשות ולקדם את הסיפור הזה? הרמב״ם יגיד לך, ודאי שכן, כאילו, בוא תחשוב, תכנן תוכנית, איך אתה מתחתן עם פלונית? תנסה לחשוב, קודם כל, מה חשוב לה בחיים, תבדוק אם זה יכול להתאים מה שאתה, ואם יש דברים שכרגע לא נמצאים אצלך, תתאים את עצמך, אתה רוצה להתחתן איתה, נכון? היא רוצה אחת שלומד שלושה סדרים, אתה לומד רק שניים, אז תתחיל לעבוד על סדר ערב. כן, לא סתם, יכול להיות גם דוגמאות אחרות, אבל בעיקרון, אתה חושב שהיא רוצה לגור בירושלים, אתה אומר, לא, אני לא גר בירושלים, אני גר בתל אביב. אז תחשוב איך אתה גר בירושלים. זה השתדלות בדרך הארץ, נכון? בכל תחום זה ככה. אתה רוצה להגיע למטרה, אתה עוד שחשור, אתה משכנע אותה לגור בתל אביב. וכן הלאה, כן, תעשה, כן. ואיך אני אגיע אליה? יש לך חברים, מה זאת אומרת, אתה תגיע? אותה עם טלפון ישיר, אבל אתה אומר, לא, זה ירתיע אותה. אז תלך דרך חברים. אז תגיע, בסוף אתה תגיע. ומה יהיה אם לא יהיה? טוב, בסדר, אז איך? אתה רוצה לקבל ייעוץ, איך מצליחים בפגישות ולא עושים שטויות? יש שם הרבה אנשים חכמים שיכולים לעזור לך בתחום הזה. איך אתה, בסופו של דבר, לא תעשה טעויות. נכון? זה הרמב״ם יגיד, זה ההשתדלות שאני מדבר. בדיוק כמו בכל תחום דומה. מה אתה חושב? מה זה שונה? ואם בכל אופן זה לא ילך, אז הוא יגיד לך, בסדר. לא כל דבר אנחנו מצליחים. לא כל דבר אנחנו יכולים. אבל לא בגלל שיש גזירה אלוקית שאתה לא תתחתן איתה. זה? מה זה מה שחזל התכוונו 40 יום קודם מצירת הוולד? בעל פלוני, פלוני וכולו. מה הם התכוונו? הם התכוונו לומר שבסדר של העולם, הקדוש ברוך הוא יוצר את הפוטנציאל להצלחה של הדבר הזה. אבל יכול להיות שזה לצאת לפעול קלויה בבחירה של בני אדם. בסדר? אבל אני אסביר למה דווקא בשלושת התחומים האלה הם אמרו את זה. וואו, כבר אנחנו מפליגים, אבל אין לנו ברירה. למה דווקא בשלושת התחומים האלה הם אמרו את הדבר הזה? שלושת התחומים האלו הם תחומים שהכי משפיעים על החיים. זה עם מי אתה מתחתן, איפה אתה תגור, זה בית פלוני לפלוני. ומה יהיה המקצוע שלך? זה שדה פלוני לפלוני. כבר ממה אתה תתפרנס? הכי משפיעים על החיים של האדם. ודבר נוסף, למה פה יש את זה שהקדוש ברוך הוא כבר במציאות יוצר את הפוטנציאל להצלחה של זה? כי יש פה דברים שיש בהם הרבה מורכבות בלהצליח לממש אותם. כמו שאמרנו, ניסויים זה פשיטה. אבל גם השאלה של איפה תגור, זה גם שאלה שיש בה הרבה שיקולים לכאן ולכאן. בכל מיני בחינות שמשפיעות על החיים של האדם. וגם השאלה, מה יהיה המקצוע שלך? ממה תתפרנס? גם מי שיש משפיע באופן דרמטי. לא רק מבחינה כלכלית, גם מבחינה אישית. מה אתה מוציא לפועל בחייך? לכן, ביחס הזה, כיוון שמדובר בנושאים מהותיים, ושיש בהם מורכבות בלהשיג אותם, הם לא פשוטים להשגה, לכן אמרו חז"ל, תדע לך, שהקדוש ברוך הוא יוצר כבר במציאות, כן, זה מה שאומרים, עוד לפני שנולדת, כן? לפני שנולדת, כלומר, במציאות כבר כלולות התשתיות, שבסוף מביאות לעניינים האלו לצאת לפועל. למרות שאילו היית חושב, איך אני עושה את זה, איך אני מקבל את ההחלטות האלו, מה אני עושה את זה, היית נשאר עובד עצות, אבל תדע לך שהקדוש ברוך הוא כבר יצר את התשתיות. על בסיס התשתיות האלה, מכאן ואילך זה תלוי אך ורק בבחירה שלך. כך יסביר הרמב״ם. קרה, סייעתא דשמיא וכולו, אבל לא משהו שאין בו בחירה. עד כאן.
נכון לומר שאם מישהו לא גונב ממני את הכסף, אז היה קורה משהו אחר לכסף? כאילו, כסף
נכון
כאילו נאבד
ממנו. זה אני לא יודע לומר. לא יודע לומר. לא רק לרמב״ם. גם לאחרים.
זה נותר חצורים, נראה.